מנהג ישראל הוא... מי זה? מנהג ישראל הוא שבהיכנסו של ילד לבריתו של אברהם אבינו עליו השלום משתפים זוג של קוואטרס, איש ואשתו וכו'. הקוואטרים מביאים את התינוק לפתח בית הכנסת או החדר שבו מלין אותו, והקוואטר נוטל מידה את התינוק ומביא אותו אל הכיסא של אליהו. כך נוהגים. אז הוא מביא בהערו כמה, מאיפה באמת זה המילה קוואטר, וזה גם בספרים כבר כתוב, אבל העניין הוא שלפני הברית, אז כשמביאים את התינוק לברית, אז יש קוואטר, זה אישה ובעל, ואישה ואיש, כן, זה אישה ובעל, זה יכול להיות גם אח ואחות, שהאישה מביאה את התינוק עד לבית כנסת, ובבית כנסת היא מעבירה אותו לבעל, ואז הבעל מביא את התינוק לכיסא של אליהו. כן, ולא ברור מה בדיוק המקור למנהג הזה. הם מביא בהערות מהמפרשים שהמנהג לכתחילה משמע שזה היה קשור לסנדק, שהאשתו של הסנדק הייתה מביאה את התינוק עד לבית כנסת או עד לחדר שבו עושים את הברית ומעבירה לבעלה, והוא החזיק את התינוק והוא היה סנדק. זאת אומרת, קוואטר זה סוג של... אבל היום זה לא ככה, היום זה שתי דברים נפרדים. יש את הזוג שזה קוואטר, ואחר כך יש את הסנדק. הסנדק הוא נקרא בעל הברית, מבקם בהערות. אז היה מנהג שאשתו גם הייתה שותפה לסנדקאות שלו, במה בזה שהיא מביאה את התינוק. אבל המנהג הרגיל היום של קוואטר זה, שבלי קשר לסנדק יש זוג, שזה איש ואישה, שהאישה מביאה את התינוק עד למקום של הברית, ושם האיש לוקח את התינוק, ואז הוא מניח אותו לכיסא של אליהו, ואצלנו היום אחר כך מגיע הסנדק ועושים את הברית. מנהג ישראל תוראי, ומובן שגם מנהג זה שמקובל בישראל תוראי. עניין זה המנהג שנתקבל, שאישה בדווקא תסייע במצוות מילה. שזה לכאורה הדבר חידוש. למה זה קצת דבר חידוש? כי הרי מי מחויב בברית מילה? האיש. לא רק כי לאיש עושים ברית מילה, לאישה לא. האישה היא, חכמים אומרים, שהיא כמו שנולדה כבר מהול. הוא הביא את זה גם אחר כך בשיחה. אבל העניין זה, גם בנוגע למי שיש חובה למול את התינוק שנולד, אז המצווה זה על האבא למול את התינוק. אין מצווה שהאימא תמול את התינוק. כן? הרי המצווה זה על האבא. כן? עכשיו טל עשה ברית, שהמצווה הייתה שלו, הוא בירך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להכניס בברית של אברהם אבינו. רק הוא לא יודע למול. אז הוא מינה את המוהל לשליח, שאתה תהיה השליח שלי למול. אבל זה מצד שלוחו של אדם כמותו, זה המצווה היא של האבא. והמצווה, אין מצווה לאימא. כך לומדים. בגמר לומדים את זה שהמצווה זה על האבא למול את הבן. זאת אומרת, כל מצוות מילה זה בכלל שייך רק לאיש. ובכל זאת, כאן רואים במיניק של קוואטר, שגם אישה יש השייכות למצווה של ברית מילה, אף על פי שהיא לא באמת חלק מהמצווה. עניין זה המנהג שנתקבל, שאישה בדווקא תסייע במצוות מילה. אף שאין עליה מצווה של המול וכולי כדי לקמן. יש לו מה שיש לו, כאין צמח ורמז בפרשותינו. אז העניין הזה שגם אישה יש לה חלק, לכל הפחות בעניין שהכנה לברית מילה, יש לזה רמז בפרשה שלנו. אף על פי שבפרשה בוודאי לא מדובר על עניין של קוואטר, שזה בכלל מנהג שלא ברור מה בדיוק המקור שלו, אלא עצם העניין שרואים שגם אישה היא חלק ממצוות מילה, אף על פי שהמצווה היא לא עליה, אז לזה יש רמז בפרשה שלנו. איך מתחילה הפרשה שלנו? אישה כי תזריע וילדה זכר, ובפסוק אחר כך כתוב בין 8 ימים, ימול. אז רואים שהתורה את המצווה של ברית מילה אומרת בהמשך לזה שאישה ילדה. אז כנראה שזה רמז שיש שייכות למצווה של מילה גם לאישה. הפסוק הוא ביום השמיני מול בשר אורלתו, שזה הפסוק שלומדים מצוות מילה, אף על פי שיש פסוקים של מצוות מילה כבר בפרשת לך לך, כמו שהוא מביא גם בהערות, אבל יש פרטים מסוימים של החיוש של מצוות מילה, לומדים דווקא מהפסוק שכתוב בפרשתנו. אז הפסוק ביום השמיני, מול בשר אורלתו מצוות מילה, נאמר בפרשה אישה כי תזריע ויולדה זכר, שהפרשה עוסקת בתורת היולדת. מיד לאחר הפסוק אישה גוי מעצמו ובהמשך אליו, זאת אומרת הפרשה מדברת על הדינים של אישה שילדה, כמה זה ימים שהיא טמאה ומתי היא יכולה להתאר, ומה עם הקורבנות שהיא צריכה להביא. אבל באמצע, עוד לפני פרטי הדינים, מיד אחרי הפסוק אישה תזריע וילדה זכר, אז כתוב המצווה שבין 8 ימים ממול בשר אורלתו. אז אף על פי שהמצווה הוא ביום השמיני ממול, זה חיוב שמוטל על האבא למולד בנו, מה שאין כן אישה אינה מחויבת בזה כדי להליף בגמרא, כמו שעומדים בגמרא. יותר מזה, יש אקלבטריה ומחלוקת, האם אישה בכלל קשירה למול? מכיוון שהאישה היא לא מחויבת בזה, אז יכול להיות שהיא גם לא יכולה לעשות את זה. לא רק שאין עליה חיוב למול את הבן, אלא יש אקלבטריה, אם אישה מלא את הבן, אם זה בכלל נחשב למילה, או שהוא נחשב שהוא לא מל. נו, מה נעשה אם הוא לא נחשב כמהול? אז צריך לעשות לה תפה דם ברית, אז זה שאלה. אז בוודאי שלכתחילה אישה, מכיוון שהיא לא במצוות מילה, היא גם לא יכולה למול. דרך אגב, זו שאלה בנוגע לעוד מצוות. נכון, או את שואל שאלה יפה, שהרי בנוגע למשה רבינו רואים שמי זרק את האבן? ציפורה. נכון, זה לפני מתן תורה. אז יש רק לבטריה, האם אישה שלא מחויבת בלמול לבנה, האם היא בכלל יכולה למול? אז רק לבטריה הזאת זה בנוגע לעוד מצוות שאין חיוב על האישה, והאם היא עשתה, אם זה נחשב או לא. לדוגמה, אישה קשרה לך את הציצית, האם זה נחשב לציצית קשר או שצריך לקשור אותם מחדש? הרי גוי שקשרה זה לא, זה פסול. אז האישה היא חלק מהמצווה שקיבלו את המצווה, אבל היא אישית הרי פטורה מהמצווה. אותו דבר מצוות תפילין, אם אישה כתבה את הפרשיות, אם אפשר להשתמש בזה בתפילין. אז יש אקלבטריה בכלל, האם אישה יכולה למול, אם ממעלה, אם זה נחשב למעול. אז, אבל זה פשיטה שאין עליה את המצווה של למול את הבן. אשר בא אין האיש מכל מקום. איפה כתוב המצווה של ברית מילה, שהמצווה היא רק על האבא, איפה אמורה מצווה זו? זה דווקא בפרשת היולדת, בתחילת הפרשה שלנו. אשר בא אין האיש נזכר כלל, וכאן בכלל לא מוזכר האבא. וגם בפסוק זה גופה, וביום השמיני מול בשר אורלתו, לא נאמר בפירוש שהדבר מוטל על האבא, אף על פי שלהלכה בוודאי שהמצווה היא מוטלת על האבא. מזה שהמצווה כתובה באמצע הדינים של האישה אחרי לידה, אז זה סימן שיש גם לאישה שייכות למצווה של מילה. ואיפה זה מתבטא? אז זה מתבטא בזה שגם לנשים יש חלק בברית מילה. מתי? האישה שהיא קוואטרים. וכנעל זהו רמז על כל פנים, שאישה יש לה שייכות למצוות מילה, ושייכות זו באה לידי ביטוי ביותו קוואטרים בברית. טוב, זה הקדמה למושג של קוואטר. והנה, עכשיו זה עוד מנהג, מנהג הראשון שעושים קוואטר לברית, שאישה מביאה את התינוק עד לבית כנסת, שם מעבירה אותו עד לחדר של הברית מילה, מעבירה אותו לאיש, ואז האיש מביא אותו לעשות את המצווה של ברית מילה. אז בזה עצמו, במנהג של קוואטר, יש עוד מנהג, שלוקחים לקוואטר רק זוג שהאישה היא לא בהיריון. אם האישה היא בהיריון, מעוברת, נוהגים לא להשתמש בה שתהיה קוואטרים. וזה עכשיו כל הביאו בשיחה, למה באמת לא לוקחים קוואטרים גם אישה שהיא בהיריון? מה זה אכפת לנו? כן, ויש עוד מנהג, גם שלוקחים איש ואישה, וגם שמה מקפידים שלא יהיה האישה במעוברת. איזה עוד דבר? כשיש שושבינים שמובילים את החתם ואת הקלה, אז השושבינים צריך להיות גם כן איש ואישה, ושושבינים זה פעמיים, לוקחים שתי זוגות, וגם שמה יש הקפדה שהאישה לא תהיה מעוברת.
ואני זה האמא שלה.
גם אם זה האמא של הקלה. אז לוקחים מישהו אחר במקום. מוסיפים זה כדי שיראה לו, לא יראה לו יפה שהאימא לא מצטרפת, אבל השושבין יהיה הזוג השני, לא יהיה האישה המעוברת. על זה הולך כל השיחה כאן, למה באמת לוקחים דווקא זוג שהאישה לא מעוברת, ואותו דבר בשושביני לוקחים דווקא שלא מעוברת. והנה, בכמה מקומות המנהג בקהילות ישראל הוא, שלא תהיה אישה מעוברת קוואטרין להביא את הרך הנימול לבית כנסת. ומאחר שכן הוא מנהג ישראל בכמה וכמה מקומות, מובן שיש לכך מקום, ואב הנהגה זו תורה היא. גם זה חלק מזה שאומרים שכל מנהג ישראל תורה היא וצריך להקפיד על זה, אז באותם מקומות, זה לא בכל מקום מקפידים על זה, אבל באותם מקומות, אז גם זה חלק ממנהג ישראל שתראי כתשובת הרשב"א הידועה, שאפילו מנהג קבלה בי הזקנים וזקנות, אי אפשר לדחותו על ידי קושיות וכולי. יש קושיות, איך זה מסתדר בהלכה ומה המקור, אז הקושיות יישארו, אבל זה לא ישנה את המנהג. אם זה באמת מנהג ישראל אמיתי, ועתיקין מסכנים וזקנות, אז בוודאי יש איזה מקור גם אם יש לנו קושיות עליו. למנהג זה שמעוברת לא תהיה קוואטרים, מובא כמה תמים במפרשים. אחד מהתמים כתוב שזה מצד סכנה, איזה סכנה יכול להיות? זה עין הרע. שלא כולם יראו שהזוג שמביא את התינוק לברית מילה, שהאישה היא מעוברת, ואז יהיה עין הרע על האישה המעוברת, על העובר. לכן זה חשש סכנה מחמת, חשש של עין הרע ועוד. אבל על פי הידוע בגודל הדיוק במנהגי ישראל, מסתבר לומר שיסוד מנהג זה אינו סיבה או חשש צדדים מצד סכנה לעובר וכיוצא בזה, אלא הדבר שייך ונוגע לעצם העניין של מנהג הקוואטר. כן? עוד לא הסברנו מה באמת המקור ומהו הרעיון של המנהג של הקוואטר. כן? שזה מנהג ישראל בינתיים, מנהג ישראל תארי, אז לכן כך צריך לעשות. לפי הביור בהמשך השיחה, אז יהיה לנו גם הסבר למה צריך לעשות קוואטר בברית מילה. אבל לפי הספרים שכתוב למה לא לקחתי אישה מעוברת בגלל חשש סכנה עין הרע, אז זה לא קשור למושג של ברית מילה ולקוואטר דווקא, זה בכלל אישה מעוברת, אז יכול להיות בזה חשש של עין הרע סכנה. אז אם ככה, אז גם בברית מקפידים לא לקחת אישה מעוברת לקוואטר. אבל הרב מסביר, אם זה מנהג שכתוב דווקא בעניין של קוואטר לברית מילה, אז יותר מסתבר לומר שהדיוק הזה לקחת דווקא אישה לא מעוברת, זה לא רק מצד עניין צדדי שלא יהיה עין הרע לאישה הזאת על העובר, אלא זה קשור לעצם המנהג של קוואטר בברית מילה. שנראה בהמשך הרעיון שעומד מאחורי הקוואטר בברית מילה, אז הוא מתבטא דווקא בזה שיהיה איש ואישה ולא יותר, ושלא יהיה גם עובר בתמונה. זה בהמשך, ויש למה. בנוגע לטעמי המנהגים בכלל, בפירוש בדיוק הלשון מנהג ישראל תוראי. מה הפירוש מנהג ישראל תוראי? פירוש הפשוט הוא שזהו עניין שיש לו תוקף של תורה ואין לשנות. מנהג ישראל תוראי כוונה בדיוק כמו כל הדברים שלומדים אותם, הלכות מפורשות עם טעמים שכתובים בהלכה, אז חייבים לעשות אותם. אותו דבר מנהג ישראל, כל דבר שיש לו מנהג, מנהג אמיתי בעם ישראל, אז גם הוא תורה צריך לשמור עליו, הוא כמו כל חוקי התורה. על דרך, מנהג אבותינו בידינו, אל תשנו ממנהג אבותיכם. זה הפירוש הראשון והפשוט בנוגע למנהג ישראל תוראי. הפירוש השני, המנהג הוא גם כן הוראה. הרי בשיחות הרי מביא הרבה פעמים שתורה מלשון הוראה. והכוונה מנהג ישראל תורה היא שגם מנהג ישראל, גם המנהג הוא גם כן הוראה. ואם ככה גם כל הפרטי מנהג, הפרטים שיש בתוך המנהג. כמו כאן, גם המנהג ישראל לעשות קוואטרי הוראה, וגם זה שלא יהיה אישה מעוברת קוואטר, גם בזה יש הוראה. המנהג הוא גם הוראה על תוכן העניין המיוחד, המצווה שבה הוא נוהג. אז אם המנהג של קוואטר, והמנהג של קוואטר כולל בתוכו לא לקחת אישה מעוברת קוואטר, מה כוונה מנהג ישראל תוראי? המנהג הזה הוא הוראה, הוא מורה לנו מהו העניין של המצווה של ברית מילה. הרי הדין של העניין של קוואטר ושלא ימובר בקוואטרים זה עניין של מנהג שבברית מילה. אז מנהג ישראל תארו היא הכוונה שהמנהג הזה הוא הוראה על התוכן המיוחד של המצווה שבו נהוג המנהג הזה. בענייננו על איזה זה מורה על התוכן של העניין של ברית מילה. לא, מה באמת הקשר בין קוואטר ושלא ימעוברת, שזה מראה לנו על התוכן של המצווה של ברית מילה? אז יש לומר רבי ובזה ובאקדים באור ג' על דרך המנהג הנעל, כמו המנהג שהזכרנו שבקוואטר לא לוקחים אישה מעוברת, מצינו גם מנישואי חתם וקלה שתכליתם, התכלית של שמחת חתם וקלה של החופה הזו, הרי העניין של פרור והולדת בנים ובנות זה התכלית של החתונה. לכן כתוב הרי בספרים שלמה לא מברכים שחיינו בחתונה, מכיוון שזה הרי מצווה שבא מזמן לזמן, כי עיקר המצווה זה לא החופה, הקידוש והנישואין, אלא עיקר המצווה זה כל הקדמה למצווה העיקרית של פרור ורבו. אז המצווה של חתן קלה, התכלית שלהם זה עניין פרור ורבו, הולדת בנים ובנות, אז גם שם המנהג הוא לקחת זוג שושבינים, שם זה פעמיים איש ואישה, זוג של שושבינים, מוליכים את החתן והקלה לחופה. וגם בזה מנהג ישראל הוא שאישה מעוברת לא תהיה שושבינה. ואיתה בספרים, כתוב על זה בספרים, ששתי המנהגים שרואים שהשושבינין בחתונה לא יהיה אישה מעוברת, ושהשושבין זה הקוואטר והקוואטרין בברית לא תהיה מעוברת, זה בעצם אותה נקודה. זה הכל, השורש של שתי הפרטים האלה, זה הכל אותו דבר. איפה שנוהגים לקחת איש ואישה, אז הקפדה היא שהאישה לא תהיה מעוברת, וזה קורה פעמיים בברית ובשמחת חתן קלה. ואיתה בספרים ששני המנהגים בנוגע לאישה מעוברת, שלא תהיה קוואטרים בברית מילה ושלא תהיה שושבינה בחופה, חד מנהוגהו. זה עניין אחד, ועל פי זה מובן שגם בתמם של שני המנהגים אחד הוא. אז גם התם של שני המנהגים, ונראה אחר, זה לא רק התם, למה לא לוקחים מעוברת. זה ייתן לנו גם תוספת ביור, מה בכלל התם של כל המושג, שושבינין בחתונה, וקוואטר וקוואטרין בברית מילה. ושלם הרבי הוא בפשטות. אז לפני שהוא מתחיל להסביר, בנוגע לקוואטר ושושבינין, אז הוא מביא שיש הלכה בשולחן ערוך שבהלכות יום כיפורים שכתוב שמנהג לקחת בערב יום כיפור תרנגול לכפרות. אז הדין הוא שגבר לוקח, איש לוקח תרנגול ואישה לוקחת תרנגולת. ושם כתוב מה לוקחת אישה מעוברת, אז אישה מעוברת היא לוקחת מחלוקת שתיים או שלוש תרנגולים. למה? כי יכול להיות שהתינוק הוא זכר, ויכול להיות שהתינוק הוא נקבה. ומכיוון שעושים כפרו ביום כיפור, צריך לעשות גם על העובר, נראה עוד רגע, שזה לא באמת על העובר, העובר לא עושה עבירות, למה לעשות לו כפרות בכלל? כן, זה הרי המנהג של כפרות, זה הם לחפר על משהו, לא? אז העובר בימי אמו, הוא לא חטא, לא צריך לחפר עליו, נראה בהמשך. אבל ככה מנהג שלוקחים תרנגול גם לעובר. מכיוון שאנחנו לא יודעים מהו העובר, אם העובר הוא זכר או העובר הוא נקבה. אז לכן יש שתי דעות הרי בהלכה. בהלכה יש דעה אחת שאומרת שכולנו ביחד יכולים לעשות כפרות עם תרנגול אחד, כי אנחנו כולנו בנים, התרנגול אחד אפשר לצאת גם מהבזכרים. הדעה השנייה אומרת לא צריך כל אחד ואחד כתרנגול לעצמו. אז לפי הדעה שכמה יכולים לעשות בתנגול אחד, אז אם התינוק הוא נקבה, אז מספיק תרנגולת, הרי האמא בכל מקרה לוקח תרנגולת. אם העובר אבל הוא זכר, אז צריך לקחה גם זכר, אז צריך שתי תרנגולים, תרנגול ותרנגולת. לפי הדעה שאומרת שלא עושים כמה גברים בתנגול אחד וכמה נשים בתרנגולת אחד, אלא לכתחילה שכל אחד ייקח לעצמו, אז אם ככה, אישה מעוברת, כמה תנגולים היא צריכה? שלוש. למה? אחד תנגולת לעצמה, אחד תנגולת עם העובר נקבה, ועוד תנגול עם העובר זכר. כך עושים. ויש לו מה הביאו בפשוט, מבואר בשולחן ערוך, שבמינה כפרות בערב עם כיפר, אישה מעוברת לוקחת בנוסף לתנגולת לכפרת עצמה, גם תנגול לכפרה עבור העובר. אלא שבזה גופה יש שתי דעות. אם סגי, אם אספיק, תנגול אחד ותנגולת אחת, כי אם העובר היא הרי נקבה, כי אם העובר הוא נקבה, די בתנגולת אחת לאם ולעובר ביחד, שהרי שני אנשים מתכפרים בתנגול אחד, ושתי נשים מתכפרים בתנגולת אחד, או שמה צריך שלושה עופות, שתי תרנגולות ותנגול אחד, תנגולת אחת עבור האם, תנגולת ותנגולת בשביל ספק, הבלד. וככה מנהג אצלנו שלוקחים באמת שלוש, וכן נהוג כמנהג האריזל שמעוברת לוקחת שלושה עופות. מעוברת לוקחת שלושה עופות. כן? ומה אם היא מעוברת יש לה תאומים? אז מה היא צריכה לקחת חמישה תרנגולים. אז על זה בהלכה כתוב לא צריך לקחת יותר. למה לא צריך לקחת יותר? כי לא חוששים לתאומים, זה דבר לא שכיח, לכן מספיק שלוקחת משלוש. אבל הרב אומר שבזמננו אנו שאפשר לדעת בוודאות שיש תאומים, לא כמו פעם, שיכלו לשער מאוד שזה תאומים, אז עדיין לא צריך לקחת, מכיוון שזה לא שכיח, אז לא חוששים לזה. אבל היום שאפשר לפעמים לדעת בוודאות, היום יש אולטרסן, יודעים בוודאות שיש שתיים. אז באמת יכול להיות שצריך לקחת חמישה, כן, תנגולת לאישה, ועוד שתי זכרים, ועוד שתי נקבות, בשביל הספק, מה זה התאומים. אז זה מביא בהערה ש... לא חיישינה לתאומים, כיוון דמיותו, והמדובר הוא במנהג, הדבר שהוא מנהג בוודאי לא צריך לחשוש למיעוט. וצריך איום בזמננו, לפעמים רבות יודעים ברור שתאומים בביטנה. ועל בירו זה סומכים גם בנוגע להלכות של פיקוח נפש שבת ועם כיפור וכיוצא בזה. אז איך תתנהג האישה בכפרות? או שנאמר, כיוון שלא שכיחה, ובפרט בנידון דידן דבלאו אוכה, יש אומרים שאפשר לפתור כמה זכרים בתנגול אחד וכו', אז גם כאן יספיק לנו לעשות בשלוש. כן? לא ברור, הרב אומר רק שתי צדדים מה לעשות היום במקרה שיש תומים. לפי הדעה הזאת, אז בוודאי, אבל הרי אנחנו לוקחים לעוברת שלוש. זאת אומרת, לא סומכים שתנגולת אחד יהיה גם על האימא וגם על העובר עם נקיבה. לוקחים לכל אחד לחוד. אז אם ככה בתאומים, לפי הדעה הזאת, אמורים לקחת חמש.
מה בפרט?
טוב, לא יודע. אם כאן לא כתוב אחר. אחד איך שיוצא. על פי זה מובן בענייננו. בשני מנהגים הנ"ל בקשר לאישה מעוברת, מנהג ישראלי, הן לגבי השושבינים שחתם וקלה, והן לגבי הקוואטוס בברית מילה, שיהיו שניים דווקא, איש ואישה. או שני אנשים ושתי נשים. כן, בקוואטו לוקחים זוג אחד, איש ואישה. מה לוקחים בחתונה? שתי זוגות. זוג של שושבין. עכשיו צריך להיות שני אנשים ושתי נשים. ומכיוון שכך הוא המנהג, לכן מנהג ישראל הוא שלא תהיה אישה זו אישה מעוברת. שהרי אם כן, אם היא תהיה מעוברת, הרי מה אנחנו רואים מכל, למה הוא הקדים כאן את כל הדין של הכפרות בערב יום כיפור? אחר כך הוא ייכנס לזה יותר בפרטיות, אבל מה אנחנו רואים מכאן? שאישה מעוברת לא נחשבת לאחד, אלא נחשבת לשתיים. עובדה שהיא צריכה לעשות כפרות עם כמה תרנגולים. אז אם ככה, אם האישה מעוברת, אז בדיוק כמו בכפרות רואים שהיא לא נחשבת לאחד, אלא היא נחשבת לשתיים, לכן היא צריכה שתיים, או אפילו שלוש תרנגולים, כי אנחנו לא יודעים אם השני הוא זכר או נקבה, אבל בטוח שיש כאן שתיים. אז אם האישה מעוברת, תהיה קוואטרין, אז כמה הביאו את התינוק לברית? איש ושתי, איש ועוד שתיים. כן? אז זה... איש אישה ועוד אחד, שאני לא יודע אם זה זכר או נקבה, והמנהג שהוא יהיה דווקא איש ואישה זוג אחד ולא יותר. אותו דבר בנוגע לחתונה, ששם מנהג לקחת שתי שושבינים, אבל לא פחות וגם לא יותר. אם האישה תהיה מעוברת, אז זה כבר יהיה יותר. בנוסף לשתי גברים ושתי נשים, יהיה כאן עוד מישהו. כי הרי אישה היא מעוברת. מי אומר שזה נחשב לו עוד מישהו? אז זה מה שאנחנו רואים בכפרות. אם היא צריכה לעשות שתי תנגולים או שלוש תנגולים, אז סימן שזה כבר עוד מישהו. ולכן מנהג ישראלי שלא תהיה זו האישה המעוברת. שהרי אם כן, יהיה כאן עוד אחד, הבלת. והראיה שהבלת צריך תנגול לכפרה בפני עצמו. ונמצא שיש כאן שלושה שושבינים או קוואטרים. וכן נמצא שהמספר אנשים ואנשים אינו בשווה. וייתכן שגם פרט זה נוגע שהמספר שושבינים בגברים ואנשים יהיה אותו דבר. וכאן זה לא יהיה זה, כי יש עוד אחד. העובר שהוא יהיה או זכר, אז יש יותר אנשים מנשים, או שזה יהיה נקבה, אז יש יותר אנשים מזכרים. לכאורה יש מקום להקשות על כך, לפני שממשיך לדבר מה התוכן שלה, למה באמת צריך שושבין, ולמה באמת צריך קוואטר בברית, ולמה חשוב שזה יהיה דווקא שתיים, ולמה שהשתיים יהיו דווקא איש ואישה, ובחתן וקלה, שתי זוגות שיהיו דווקא כל אחד, איש ואישה. אז קודם הוא הולך לדבר בעצם מה כל הרעיון שבאמת בכפרות צריכים שתיים או שלוש תנגולים. הרי לכאורה, מה זאת אומרת, האישה מעוברת באמת, אבל מי צריך כפרה? האישה אולי צריכה כפרה, אז היא צריכה לעשות מן הכפרות. העובר, תינוק, הוא הרי לא חטא. הוא הרי לא שייך להגיד שצריך כבר להביא עליו כפרה, עוד לפני שבכלל הוא יצא לאוויר העולם. אז מה זה כל המנהג הזה לקחת עוד תרנגולים לכפרות? לכאורה יש מקום להקשות על כך. קודם לפני שנדבר על זה, למה צריך בכלל כפרות גם על העובר, אז מקודם הוא מקדים ואומר שלכאורה אפשר לשאול על זה, מה אכפת לי שהאישה היא מעוברת ועוד מישהו ילך איתם? הרי מי זה באמת יהיה השושבין של החתן? האבא והאימא. זה שהאימא מעוברת ויש שם עוד תינוק, אז יש עוד מישהו, אבל פשוט לא נחשיב אותם לשושבין. מה זאת אומרת? הרי בחופה, כשהולכים לחופה, הרי עומדים שם עוד 100 אנשים. ומה? וכל אחד מבין שזה לא, אין בעיה שיש כאן יותר מדי שושבינים. כי לא כל מי שנמצא שם הוא שושבין. שושבין זה אותם שתיים שיחדו אותם להיות שושבינים. אותו דבר בנוגע שמביאים את התינוק לברית מילה, אז יש קוואטר ויש קוואטרים ויש עוד מלא אנשים. אבל יש הרי הקפדה שיהיה איש ואישה ולא יותר. פשוט מאוד, כל היתר אנשים שיש שם זה מוזמנים מן הצד. הם לא חלק מלהיות קוואטר וקוואטרים. לעומת זאת, העובר בימי אמו, על זה אי אפשר להגיד, הוא מחוץ לתמונה. למה אי אפשר להגיד שהוא חוץ מלתמונה? הוא הרי בתוך האם. נראה אחר כך עוד יותר. לכאורה יש מקום להקשות על כך. הלא השושבינה או הקוואטרין היא לא העובר. מי זה השושבין? זה האמא. ומה נשתנה העובר מאנשים הנוספים שעומדים סתם ככה תחת לחופה, שאנחנו לא מקפידים על עמידתם שם. אבל החילוק ביניהם הוא בפשטות. האחרים אינם נמצאים שם בתור שושבין או קוואטר, כל שאר הקהל שעומד שם, הוא הגיע להשתתף בחופה לא בתור שושבין. אותו דבר כל הקהל שהגיע לברית. הם לא הגיעו בתור קוואטרים. מה שאין כן העובר, הוא הרי חלק מאימו, כמו שנלמד באות הבא. ובמילא, גם הוא, בין אם תרצה, בין אם לא תרצה, הוא משמש גם כן כחלק מהקוואטר או השושבינה. ולהעיר שמצינו בהלכה על דרך זה, מוצאים גם דבר דומה לעניין הלכה, הרי ידוע שקרובים אסור להם להיות עדים. לא, אז איך, אם קרובים אסור להם להיות עדים, תחת לחופה מכריזים שעוזי ויובל יהיו העדים. לא, אבל אם יש קרובי עדים, זה פוסל את הקידושין. לא, אז אפשר לשאול, נכון, יובל ועוזי הם לא קרובי משפחה, והם לא קרובים לחתן ולא קרובים לכלה, הם עדים מצוינים, אבל הרי עומד שם בחופה, עומד גם אח של החתן, ועומד גם שם הילל, הבן של עוזי, אז הנה יש כבר קרובים, ואם יש קרובים זה הרי פוסל את כל העדות. מה ההסבר בזה? שתלוי, אם באמת הם עומדים שם גם בשביל להעיד, אז זה פוסל. ברגע שהם אבל עומדים שם בתור קהל ולא בתור עדים, לכן יש מקומות שהמנחה מכריז, רובן ושימן עדים ורק הם עדים. כן, לא צריך להכריז ככה, כי באותו רגע שחתם והקלה והרב, כולם מחליטים שרק הם עדים ואחרים לא, אז אחרים לא בדין עדות. אבל אם באמת האחרים גם מסתכלים בתור עדים, אז זה באמת יהיה בעיה. רק מה, אנחנו אומרים שאותם אלה שיחדו אותם לעדים ויחיזו ברמקול שהם העדים, הם נמצאים כאן בתור עדים. כל האחרים נמצאים כאן בתור עורכים, ולכן זה אין בעיה, גם אם יש ביניהם קרובים לעדים או לחתם וקלה, זה לא פוסל את העדות. ולהעיר שמצינו בהלכה, בדיוק אותו דבר, זה בנוגע לשושבינים ולקוואטה. שאר אנשים שעומדים, הרי אמרנו שושבינים, יש הקפדה שיהיה דווקא איש ואישה, ולא יותר. או פעמיים איש ואישה, ולא יותר. אותו דבר בקוואטה. יש שם עוד 100 אנשים. בדיוק כמו בעדים, אני צריך שעדים, כל מי שלא עומד בתור העדות, אז הוא לא חלק מהעדים. אותו דבר, מי שלא הגיע בתור שושבין, אז אוטומטי אין לו דין של שושבין גם, אז לא אכפת לי שיש יותר. לעומת העובר שאי אפשר להגיד לו שהוא לא חלק מהשושבין, הוא הרי חלק מהאימא. ולהעיר שמצינו בהלכה על דרך זה, הדין שנמצא אחד מהם, קרוב הפסול עדותם בתלה, זה דווקא כשכל הרואים מאוחדים יחדיו כעדים, שנתכוונו כולם להעיד. ויש אומרים שזה דווקא כשהם גם באו לבייסים ביחד להעיד. אבל כשהקרוב הפסול לא התכוון בשעת הראייה להעיד וכיוצא בזה, אין עדותם של העדים האחרים כשהם קשרים בתלה, כי הקרוב הפסול אינם בגדר. אבל למה באמת אי אפשר להגיד שהתינוק הוא גם חוץ לתמונה? מה זה? טכנית? בגלל שהוא בבטן של האימא? לא, זה הבדל הרי טכני. אבל אם אנחנו אומרים שכל האנשים שעומדים בצד, כן? ברעיון הם יכלו ללוות את החתן ואת הכלה. אנחנו אומרים שהם לא שושבינים, כי לא אותם יחדו לשושבין, הם לא קם בתור שושבין. אז גם כאן, הרי מי מגיע ללוות את החתן כלה? האבא והאימא. העובר הוא לא מגיע בתור שושבין. כן? מה הוא שונה מכל האנשים שהגיעו אורחים? מה זה? זה עניין טכני רק? שפשוט הוא בבטן של האימא ולכן הוא חייב להיות חלק מהעניין, זה עניין טכני רק. לכן הרב מסביר באות הבא שזה יותר מזה. הילד הוא 100% חלק מהשושבין. זה לא רק כי הוא לא יכול להיות נפרד מהאימא. למה באמת הוא 100% חלק מהשושבין? אז על זה מגיע עכשיו כל הביאור בנוגע לכפרות. נגיד בקודם על פה במילה אחת, אחר נראה את זה בפנים. כשאומרים שהאימא לוקחת 3 תרנגולים או 2 תרנגולים, מי צריך כפרה? נכון, הלשון הוא צריך כפרה גם בשביל העובר. אבל מה, עובר צריך כפרה? הוא הרי עוד לא חטא, הוא לא יכול לחטא, הוא עוד לא יצא לאוויר העולם. על מה אתה רוצה לו כפרות ביום כיפר? אלא מה? אלא הסבר הוא שלא העובר צריך כפרה בכלל. מי שצריך כפרה זה האימא. זה האימא צריכה כפרה. רק מה? אם האימא צריכה כפרה, אז היא כבר מביאה תנגולת. אז כאן בעובר זה 2 דברים ביחד. הלשון בחזל זה שעובר הוא ירח אימא, הופך להיות חלק מהאימא. אבל איך הוא חלק מהאימא? הוא חלק מהאימא כמו היד של האימא? או החלק הזה מהאימא הוא עוד הפעם איברים שלמים, זה עוד בן אדם שלם. זה עוד בן אדם שלם. אבל כל זמן שהוא לא יצא לאוויר העולם, הבן אדם השלם הזה הוא חלק מהאימא. ולכן רואים כאן בעובר 2 דברים. מצד אחד זה בן אדם שלם, ולכן באמת הוא צריך תענגול נוסף, צריך לעשות עליו גם כפרות. מצד שני הוא צריך כפרה, הוא הרי עוד לא יצא לאוויר העולם. הוא בן אדם שלם כחלק מהאימא. כאילו האימא עכשיו היא 2. כן? מביא על זה דוגמה בפשוט, שהאימא אכלה משהו לא קשר. לא, אז הלא קשר שהאימא אכלה, אז מה זה פועל? שהדם של הבשר כבשרו של האימא, עכשיו נהיה קשור לדבר שהוא אסור באכילה, יש איסור בתוך האימא. אז היא צריכה כפרה. אם באמת האישה היא מעוברת, אז מה עכשיו ניזון מדם ובשר כבשורה מהדבר איסור? רק הדם ובשר של האימא או גם דם ובשר של העובר? גם הדם והבשר של העובר, אלא מה? זה כמובן, האימא צריכה להביא עשר תרנגולים, אחד על הראש, אחד על היד, אחד על ה... בוודאי שלא, למה? כי זה הכל גוף אחד. אצל העובר אבל, העובר זה עוד הפעם גוף שלם בפני עצמו, לכן באמת על זה צריך עוד הפעם תרנגול. אבל התרנגול הוא כפרה על מה, לעובר או על האימא? זה על האימא. רק האימא, כל זמן שיש לה עובר בתוכה, האימא נחשבת כמו שתיים. אבל העובר הוא חלק מהאימא. אם לא, לא היה צריך בכלל כפרה. אז אם ככה, עכשיו עוד יותר מובן, למה כשאם האישה בריון היא תהיה שושבין, אז זה לא יכול להיות כמו כל הקל עומד בצד. למה זה לא יכול להיות כמו כל הקל שעומד בצד? זה לא רק מכיוון שטכנית התינוק הוא בתוך האימא. זה עניין טכני רק, זה הרבה יותר מזה. כי התינוק הוא חלק מהאימא, ואיך הוא חלק מהאימא? הוא חלק מהאימא שהאימא כאילו נחשבת עכשיו לשתיים, עובדה שהיא צריכה להביא שתי כפרות, ושתי הכפרות זה שתיים על האימא, אובר לא צריך כפרה. אז אם ככה, כשהמעוברת תהיה קוואטר, או שהמעוברת תהיה תהיה שושבין, אז השושבין אם לא יהיו שתיים אלו יהיו שלוש, כי האימא היא שתיים. אותו דבר כשבקוואטר, הקוואטרין תהיה מעוברת, אז אין כאן נישה אחת, אז יש כאן שתיים. כדאי כשפיה בעניין הנעל, אם אנחנו נדייק בעניין של כפרות, אז יש לומר עוד, אפשר להגיד עוד יותר, למה אי אפשר להגיד על העובר שהוא לא יהיה חלק מהשושבין, והוא בהחלט יהיה חלק ויהיה יותר משתיים. מנהג הכפרות הנעל בנוגע לאישה מעוברת, נמצא שאין העובר נחשב כמציאות בפני עצמו. הוא לא נחשב כמו עוד בן אדם נפרד, שהרי אם כן, אז הדבר לא מובן. וכי עובר בימי אמו צריך כפרה וכיוצא בזה? האם העובר צריך בכלל כפרה? אלא, שהעובר משנה את מציאות אמו. העובר הופך את האמא ליותר מאחד. הוא מוסיף על מציאותה באופן שהיא עצמה נחשבת כשניים, שלושה. ולכן, הכפרה שלה כאישה מעוברת צריכה להיות שני עופות או שלושה מצד הספק לדעת השנייה. זאת אומרת, זה לא שמביאים כאן תנגול אחד לאימא ותנגול אחד לעובר, או תנגול לאימא או שלוש ועוד שתיים לעובר מצד הספק. מביאים שתיים או שלוש תנגולות לאימא. למה אימא צריכה שתי תנגולות? כל הכפר זה הכל על האימא, לא על העובר. כן, היא לא צריכה שלוש פעמים לעשות ככה. לא קראתי כל השלוש תנגולים בבת אחד מסובבת את זה. למה באמת? כי זה הכל הולך על האימא. רק האימא היא עכשיו לא מציאות של גוף אחד, אלא האימא עצמה היא מציאות של שתי גופים, כי התינוק הוא ירח אימו. ויושלמה בביו הדבר, מעוברת שאכלה דבר איסור, שנעשה דם ובשר מבשרה, וצריכה כפרה על כך. הרי אכילתה נעשה דם של לב האישה וגם של לב העובר, והבשר נעשה מדבר איסור גם של בשר אימו וגם בשר העובר, ולכן צריך כאן שכפרו בסגנון אחר. כולל יותר. אז יד דבר שצריך כפרה היא על ידי האדם. היינו המציאות הכלולה מכל איבריו וכולי, וכל האיברים, וכולם מתכפרים. ואם באישה מעוברת עסקינן, אז חוץ מהאיברים שלה, אז יש לה עוד תרי"ג איברים של העובר. נכללים בה גם כל חלקי העובר, בתור ירך נוסף שלה, וגם הם זקוקים לכפרה. והיינו, זה יוצא מכאן שלקיחת התנגול שם התלת זכר, זה לא משום שהתנגול הוא כפרה עבור העובר אם הוא זכר, אלא מפני שעל ידי זה שתלת זכר איגלו המילתה, מתברר שכל זמן שהאישה הייתה מעוברת הייתה מציאות כזאת שנדרש גם תנגול לכפרתה של האימא. בדרך כלל האימא מספיק לתנגול כי נקבה. אם באמת נולד זכר, אז כשהיא הייתה מעוברת, הכפרה שלה זה נעשה רק על ידי נקבה וגם זכר, כי יש לה בתוך הזכר, זה חלק ממנה, אז היא צריכה כפרה גם של זכר. ועל פי זה מובן שהטעם שאין לאישה מעוברת להיות שושבינה או קוואטרין, זה לא מפני שהעובקה של עצמו הוא שושבין או קוואטר שלישי. זה לא כי ילך כאן האיש והאישה, ואחר כך יש גם כן את התינוק. הוא הרי עוד לא נולד. אלא הכוונה זה שילך האיש, והאישה עצמה נחשבת כשתיים, לא נחשבת כאחד. לא הכוונה שיהיה כאן שלוש אנשים כאילו שהולכים. אלא הולכים שני אנשים, האיש והאישה, אבל האישה כל זמן שהיא מעוברת, אז היא נחשבת כשתיים. ועל פי זה מובן שהטעם שאין אישה מעוברת להיות שושבינה או קוואטרין, זה לא מפני שהעובק של עצמו הוא יהיה שושבין או קוואטר שלישי, אלא מפני שהאישה מעוברת עצמה נחשבת ליותר מאישה אחת כנן. אלא היא נחשבת או לאיש וילדה, או נחשבת לאישה וילדה, או לאישה וילד. טוב, אז עד כאן מובן שאם באמת יש הקפדה שכבר תהיה דווקא איש ואישה, אז באמת יהיה אפשר לקחת מעוברת, כי זה כבר לא יהיה איש ואישה, זה יהיה יותר. וזה יהיה יותר כי האישה בזמן שהיא מעוברת, היא נחשבת ליותר מאחד. אותו דבר בשושבינין, שהקפדה שיהיה דווקא איש ואישה, אז לכן גם כן לא לוקחים שהאישה תהיה מעוברת, לא לוקחים אישה. אם היא מעוברת, כי אז לא יהיה איש ואישה שושבין, אלא יהיה יותר מכך. רק השאלה זה למה באמת יש הקפדה גם בקוואטר וגם בשושבין שיהיה דווקא איש ואישה, שיהיה דווקא שתיים. למה, מה אכפת לי שיהיה יותר? שיהיה ארבע, חמש, שש, כן? בחתונה זה גם שתיים, איש ואישה, רק זה פעמיים שתיים. וזה לחתם ולקלה. אז זה מתחיל להסביר עכשיו. אלא שעצם הקפדה לקחת איש ואישה דווקא דורשת ביו. בישלמה בשושבינין שחתם וקלה. יש לומר שזה כנגד חתם וקלה. הרי מי מתחתן עכשיו? חתן קלה. אז בדמות חתן קלה, אז גם השושבינין לוקחים גם כן זוג. ויש חתם וקלה, אז לכל אחד לוקחים זוג. אבל מהו הדיוק? לקחת איש ואישה דווקא לקוואטר זה ברית מילה, אבל מה הקשר בברית מילה שעושים רק עם תינוק, שיהיה לזה שתיים, שיהיה גם איש וגם אישה? נראה לפי ההסבר אחר כך, זה גם הסבר יותר מובן למה גם בחתונה לוקחים דווקא איש ואישה. לא רק כי החתם וקלה זה איש ואישה, אז לוקחים גם שושבין לכל אחד שהוא גם איש ואישה, כמו חתם וקלה. נראה שזה כמו בברית מילה, יש בזה עניין שהיא דווקא איש ואישה, גם בשושבינים וגם בקוואטר. מסתבר כנעל סוף סיב בית, שדיוק זה גם הוא תורה קשור לתוכן עניין המילה. ויש למה בדרך אפשר כדי להבין מה הקשר שקשור לתוכן של ברית מילה, שלכן יש דווקא כמו שושבין קוואטרים שזה איש ואישה דווקא. כדי להבין את זה, הקשר התוכני ביניהם, שהקוואטר זה הוא הוראה מן ישראל תורה, מלשון הוראה, זה מורה על התוכן פנימי של מצוות מילה, נבין את זה קודם לפי התוכן של החתן קלה, ולפי זה נבין למה בחתן קלה לוקחים שושבין דווקא איש ואישה, ולפי זה יובן שאותו עניין בדומה לזה הוא גם בברית מילה. ויש לומר בדרך אשר בהקדם ביור עניין השושביני של חתן וקלה. מהו עניין השושבינין שיש בחתן וקלה בפשטות? למה בכלל בחתן וקלה יש שושבינין? הדמר זה כן גם כמביא במאמרים כמה פעמים שמסביר גם מה זה עניין שושבינין מלמעלה, אבל מובן מה התוכן של שושבינין כאן למטה, שהחתן וקלה זה בחור חסידי ובחורה חסידית. הוא לא ראה אף פעם אישה, היא לא ראתה אף פעם בחור. עכשיו הולכים להתחתן, בקושי יש להם קשר אחד עם השני, מתביישים אחד מהשני. הוא בקושי רוצה ללכת, היא בקושי רוצה ללכת, מבושה. אז מה? אז צריך שושבינים שידחפו אותם, שילבו אותם, להביא אותם, בפשוט. אז זה, ככה, בבדיחת אמרו, פעם היו שושבינים שיובילו אותם, היום השושבינים שלא ירוצו אחד לשני. כן, אז זה, אבל אז זה העניין השושבינים בפשוט הוא, מאחר שהחתם וקלה היו עד עכשיו רחוקים וזרים זה לזה, ובמילא קשה עליהם מצד הבושה וכו', להעמיד את עצמם בבת אחד במצב של קירוב וכו', שזה צריך להיות בחתונה שלהם, על כן זקוקים הם לסיוע של השושבינים, שהם הראים ראים הכוונה חברים של החתם וקלה, כדי לתמוך בידם, לחזקם ולעודדם להתקרבות זה לזה. וזה גם הטעם למיניק ישראל, שהשושבינים יהיו איש ואישו, ושיהיה דווקא זוג נשוי, מי יכול לעודד אותם להתקרבות? כן, מה זה, מי שלא נשוי, דווקא איש ואישו שגם הם זוג נשוי. וזה הטעם למיניק ישראל, שהשושבינים יהיו איש ואישה, ושיהיו זוג נשוי, כי מובן הוא פשוט, שמי מתאים לעודד את החתן זה איש, ואיש נשוי, שכבר עבר בעצמו את עניין הנישואין, ועל דרך זה, מי מתאימה להיות שושבינה עבור הקלה, זה אישה נשואה.
אם עיקר קידושין זה בשביל לעבוד על מובו, אז דווקא אימא הוא בא זה...
זה גא... אה? מה, מה?
אם כל... תחליט
של הקידושין
זה להגיע
לפה. אני
סוין,
כן.
אז דווקא אישה
מעוברת, אם הוא בא לקרוא, זה לא נכלה יותר לתחליט. טוב, שאלה? בצורך יום. לא, מבין את השאלה. תביא לשמואל וילנקין, לאורס. עוד כל העניינים שלמטה, משלשלים משורשם למעלה, ועל דרך זה בענייננו. עניין השושבינים של איש ואיש וחוסם וקלו כאן למטה, בעולם הזה, זה משלשל מכך שכן היה סדר הדברים בחתן וקלה בשורשם ועיקרם בעת הנישואין. מתי היה שורש עניין הנישואין של חוסם וקלו כאן למטה? זה הנישואין בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל. מתי זה היה נישואין בין הקדוש ברוך לבני ישראל? ביום חתונתו זו מתן תורה. כי כמו בחתונה יש חיבור בין החתן והכלה, אז ככה חתן זה הקדוש ברוך הוא, כלה זה נשמות ישראל, בני ישראל, והחיבור בין הקדוש ברוך לבני ישראל בשלמות נעשה על ידי מתן תורה. עניין השושבינים של איש ואישו וחתם וקלה כאן למטה בעולם הזה משלשל מכך שכן הם סדר הדברים בחוסם וקלו בשושם ועיקרם בעת הנישואין כביכול בין הקודש ברוך לישראל, שביום חתונתו זה מתן תורה, שבהם היו שני שושבינים. אז גם שם באמת היה שתי שושבינים, היה שושבין לחתן ושושבין לקלה, וכל אחד היה אחד. מי היה שושבין של החתן? היה שושבין דמלכה. השושבין דמלכה זה היה מישה רבינו מצד הקדוש ברוך הוא. ושושבין דמטרוניתא. ומי היה שושבין של הכלה, של המלכה? אז זה היה ארן. זה היה ארן, אוקיי. כן. מישה משמש שושבין מצד החתן. היינו. שהוא המקרב וממשיך אלוקות מלמעלה למטה לישראל, בדומה כביכול לשושבין של החתן, שמוליך את החתן אל הכלה. ואילו ארן הוא משמש שושבין מצד הכלה, היינו שהוא המעלה ומקרב את ישראל מלמטה למעלה, עד שנעשה בהם הייחוד עם הקדוש ברוך הוא, בדוגמת השושבינה של הכלה, שמוליכה אותה אל החתן. ולמה צריך שושבינין? כי כמו שאמרנו מקודם, הביא מהמאמר, כי החתם וקלה הם רוחקים זה מזה. ולכן יש עניין הבושה להתקרב בבת אחד, שזה מה שצריך להיות בחתונה, ולכן צריך את השושבינין. אז אותו דבר היה גם כן עד למתן תורה. עד למתן תורה, אז יש ריחוק בין החתן לבין הקלה. למה יש ריחוק? הצורר בשושבינין בייחוד של הקדוש ברוך הוא בישראל הוא כי נשמתו של איש ישראל ירדה בריחו גדול מאיגרא רמא לבירא מיקטא, כמו מגג גבוה לבור עמוק, הנשמה ידה ממקום הכי נעלה אבל התרחקה עד למטה מטה אל ההלם והסר של העולם, כך שיש בו רגש בושה ויראה בעת הקירוב, איך הוא בכלל עכשיו יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחתן? הם מרוחקים אחד מהשני, ולכן יש לו את הריחוק הזה פועל, כמו שאמר מקודם חתן וקלה, את רגש הבושה, אז אותו דבר מפני גדלות הכל, ורוממותו של הקדוש ברוך הוא, ועד כמה הוא התרחק, לא בגלל דברים לא טובים, אלא עצם יריד את הנשום למטה, אז זה כבר ריחוק, אז זה בושה גדולה, איך הוא בכלל יכול להתקרב ולהתאחד עם החתן עם הקדוש ברוך הוא. מתי זה נעשה החיבור? זה הרי במתנתרה, כמו שכתוב, שעד מתנתרה באמת, הנשמה ידה למטה, אבל נשאר ריחוק. למה נשאר ריחוק? כי הרי עד מתן תורה היה הגזירה שתחתונים לא יעלו לעליונים, ועליונים לא ידעו לתחתונים. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אז באמת הנשמה התרחקה, ידה מאיגרי רומה לבירה המקטה, אבל באמת נשאר בריחוק. אין דרך שחתונה שיכול לבוא לידי איחוד וחיבור עם האחוס, עם הקודש ברוך הוא. שזה נעשה דווקא על ידי תורה ומצוות, מאז מתן תורה. נו, אז כדי שיהיה הייחוד, ולכן יש צורך בשושבין מצד הקלה, מצד ישראל, שמדרגתו ועניינו פעולתו הם, בחינת אישה שעושה רצון בעלה, וצריך לעלות את נשמות ישראל בקירובם אל הקודש ברוך הוא. אז מי עושה את זה? מי מוביל את הקלה ועוזר לה להוריד את הבושה שהיא תוכל להתעלות להתחבל הקודש ברוך הוא על אף הריחוק? אז זה נעשה על ידי השושבין מצד הקלה. מי היה שושבין מצד הקלה? זה היה ארנקה. וכן בשושבין מצד החתן, שמדרגתו ועניינו ופעולתו הם בבחינת איש, בפל זה היה ארן ומשה שם היה אנשים, אז זה כמו איש ואישה, למה? כי האישו זה המקבל, אז אצלה כל העניין זה אישה רוצה לעשות רצון בעלה לעלות, מלמטה למעלה. אז זה מה שארן אלא את נשמות ישראל, שיוכלו להתקרב לקודש ברוך הוא. ועניינו של משה רבינו השושבין מצד החתן, שעניינו בפעולתו זה בחינת איש, והוא אם של בוך, זה המשכה אלוקות מלמעלה למטה, אל ולתוך בני ישראל. נו, אז כמו שהיה השושבין במתן תורה, שזה היה בחיבור בין החתן וקלה, קודש ברוך וכנסת ישראל, אז היה זוג אחד, איש ואיש, או משה וארן, כן? שמשה רבינו זה היה כמו איש, זה השושבין דמלכה, להוריד אלוקות למטה, והארן זה היה כמו השושבינה, שעניינה זה להעלות את הקלה, את נשומת ישראל, להתקרב לקודש ברוך הוא. אז מזה משלשל שגם בחתונה כאן למטה צריך להיות שושבין גם מצד החתן וגם מצד הקלה. מצד החתן זה איש שיביא את החתן, שיתקרב לקלה מלמעלה למטה, ואישה שהיא השושבין מצד הקלה, להעלות אותה מלמטה למעלה, להתקרב לחתן. רק בפה לוקחים על זה שתי זוגות. כי החתן ויש גם את הקלה, אז מכל אחד לוקחים איש ואישו. אבל עדיין הנקודה זה שיהיה, כל אחד יהיה זוג של איש ואישו. אם יהיה שלוש, כן, אם זה אישה מעובד, אז זה כבר לא יהיה בדוגמת מתן תורה. אז זה כבר לא יהיה כמו במשה ורנה, זה כבר יהיה שלוש. וזהו גם הטעם לכך שהשושבינים קשורים לשמחת לשמחה שבעת הנישואין. כי עניין השמחה נובע מהתחדשות דבר. והרי זהו עניין של חתונה. החתונה זה שמחה גדולה. למה בחתונה יש שמחה גדולה? כל דבר שהוא דבר התחדשות גורם שמחה. ההתחדשות הכי גדולה קשורה לחתונה. רק אמרנו מקודם שתחליט החתונה שיהיה פרו ורבו, שיתחדשו הדורות. והרי זהו עניינו של חתונה, כאשר איש ואישה, אשר מאז היוולדם ועד עכשיו היו מובדלים ומרוחקים זה מזה, שהרי בעצם כל אחד מהם הוא פלא גופה, והם, סליחה, לא על ידי הילדים, סליחה, עצם האיחוד ביניהם זה חידוש, כי כל אחד מהם היה פלא גופה, היה חצי מציאות, ועל ידי החתונה הם באים יחד, על ידי מי מקרב אותם, על ידי השושבינים, זה מביא לידי קירוב וייחוד ביניהם, אז זה מעורר לשמחה נפלאה. ועל דרך זה גם ברוחניות העניינים. מצד ירידתה למטה נעשה כביכול הנשמה, הפלגוף נעשה כביכול נפרדת ורחוקה ממצבה ודאגתה, שביותה בייחוד ודבקות ובליכוס. כדרך כל הנשמות ביותן למעלה, וכאשר ישראל ביותם למטה, נעשים בחזרה דבוקים ומחרדים באלוקות, על ידי מה זה נעשה? על ידי תורה ומצוות, ומבררים ומעלים את העניינים הגשמים, היינו את הניצוצות הקדושה שבהם שעדו ממדרגתם, עד שנתרחקו והגיעו למטה, הנה על ידי זה גם נעשה שמחה נפלאה, שנעשה התחדשות שמתייחד ביחד. ויש למה שזהו הטעם לכך שמתנותרי נקרא יום חתונו ביום שמחת ליבו. החתונה הזאת זה מה שגורם לשמחת ליבו. השמחת ליבו הוא תלוי בהתחדשות של הדבר. התחדשות של איזה דבר? שדברים שהתרחקו והפכו כשתיים, ככל אחד כפלא גוף, חוזרים להיות כדבר אחד. אז זה לפני מתן תורה, הרי הייתה הגזרה של ליהנים לא ידעו לתחתנים ותחתנים לא יעלו לליהנים. ומתן תורה זה זמן החופה והקידושין של הקדוש ברוך הוא וישראל, התבטלה הגזרה ונעשה חיבור והייחוד בין הקדוש ברוך הוא לישראל, ביותם בלמזה התחתן ועל ידם לכל ענייני העולם. אז זה באמת עניין של שמחה סליבי. על פי כל הנעל, אז לפי כל מה שעמדנו עכשיו, אז בפשטות, אז למה באמת השושבין שלא יהיה אישה מעוברת? כי כל העניין ששושבין זה כמו שהיה במתן תורה, בחיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל, אז היה שושבין דמלכא משה רבינו, והיה שושבין דמטרוניתא ארנה כהן. אותו דבר בחתן וכלה, צריך להיות שושבין מצד החתן ושושבין מצד הכלה. ואם זה יהיה שלוש ואחד, אז זה כבר לא יהיה, זה לא יהיה העניין, כי כל העניין שיהיה המשוך היא כנגד האלוה, והאלוה כנגד המשוך, אבל כל אחד מהם צריך עזר וסיוע להוריד את הבושה. נו, אז השושבינים שיש בחתונה, אז זה מובן, אז זה כנגד השושבינים שהיו במתן תורה, ולכן צריך שיש שתיים, זוג, איש ואישו. רק יש גם חתן גם קלה, זה עושים, לוקחים שתי זוגות. זה לא מספיק כאן. נה, אבל מה זה קשור לברית מילה? ברית מילה זה גם כמו מתן תורה. בוודאי. כן? איפה נעשה החיבור של הגוף עם הקודש ברוך הוא? יותר מבכל תורה המצוות. זה הרי בברית מילה. אז נעשה הייחוד והחיבור בין הנשומה אפילו עם הגוף עם הקודש ברוך הוא. על פי כל הנעל מובן גם תוכן עניין של קוואטו בברית מילה והשייכות של עניין השושבינים בחתונה. שלימות ופנימיות עניין הייחוד בין הקדוש ברוך הוא לישראל נפעל על ידי ברית מילה, שבברית מילה יותר מבכל שאר המצוות מתחדש העניין של ברית בפסחם לברית אילום. היינו שהברית שבין ישראל והקדוש ברוך הוא נעשית חתומה בבשרו הגשמי של היהודי. כלומר, החידוש האמור שבמתן תורה נפעל, במה פועל מתן תורה שיש חיבו בין אלוקות לבין הנשמה שהתרחקה בידה למטה, ועל ידי קיום תרומיצס נעשה חיבוש כמו שאמר מקום מסוגם גם בין הקודש ברוך הוא לבין הניצוצות קדושה שבדבורים גשמים שהתרחקו. אבל איפה הכי בולט? החיבור נעשה גם בגשמיות של היהודים הקודש ברוך הוא, וזה בולט גם בגשמיות ונשאר לברית עולם. אז זה דווקא במצווה של ברית מילה. כלומר, החידוש האמור שמתן תורה נפעל באופן גלוי בברית מילה, שאז העליינים רוחנים ידים למטה ותחתנים הגשמיות עלים למעלה, עד אשר הגוף הגשמי של יהודי גם הוא בא כביכול בברית עם הקודש ברוך הוא. כי הקישור והחיבור של ישראל אל הקודש ברוך הוא על ידי שאר מצוות, אף שכל מצווה היא מלשון צוותא בחיבור ונעשה חיבור, אבל זה הרי לא ניכר בגוף האדם שמקיים את המצווה במידה רבה כל כך כמו במצוות מילה. מכאן יש גם תוספת ביור בדברי רבינו הזקן בשולחן ערוך, שתחילת כניסת נפש זו דקדושה היא בברית מילה. באדמו"ר הזקן בשולחן ערוך בהתחלה, ממש בחלק הראשון, אומר אדמו"ר הזקן, מתי הוגמה כניסת נפש אלוקית אצל היהודי? בבר מצווה. מתי זה תחילת כניסת הנפש אלוקית לכל אחד? בברית מילה. כן, למה דווקא בברית מילה? כן, אז זה, יש שיחה מציין כאן למטה ברוכה, וחלק יוץ שלכאורה זה הרי דבר תמוע. כולנו יודעים את הגמרא שאומרת שכשהעובר הוא עדיין בבטן אמו, מה הוא עושה שם כל הזמן? הוא יושב ומגיע מלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. נו, אז מי לומד שם את כל התורה כולה? מה זה, הבשר של העובר או הנשמה שלו? בוודאי הנשמה שלו. אז איך אפשר לומר שתחילה כנסת הנפש אלוקית זה רק בברית. מה זה? ועד שעד לברית מילה, מה? הוא נולד, אז אין לו נפש עולי כיס. יש לו רק נפש הבאמיס, הוא כמו גוי. כן, הוא יותר טוב כי הוא יהודי, אז נפש הבאמיס הוא מקליפס נגע. מה, עד עכשיו אין לו נשמה. הרי עוד לפני ירידתו למטה, עוד ב, הוא בו בימי אימא היא כבר לא מתרה. נה, בוודאי שלא נשמה. אלא מה, אז שם בשיחה הרב מסביר בעריכות, שהדיוק הוא לא ממתי יש לו נשמה. לכל יהודי יש לו נשמה מאז קודם ירידתה למטה וכבר ממתי שהוא בו בימי אימי. מאז יש לו נפש השני שבישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, זה לא מתחיל לא בבמצווה ולא בברית. כל השאלה זה מתי זה כניסת נפש שלו, כי מה זה הכוונה כניסה? יכול להיות שזה באופן מקי ויכול להיות באופן פנימי, באופן מקי ואופן פנימי זה הרי לא הכוונה. אומר מזקן שזה כאילו מקיף מבחוץ כמו הילה, כמו שאנשים היום חושבים ואומרים, או שזה בתוכו. כן, הכל נמצא בתוך הגוף. הכוונה נמצא בפנים, זה הכוונה, הוא נרגש בתוכו, הוא נמצא בפנימיס, הוא נמצא באופן מקיף, הכוונה גם כשהוא נמצא שם, הוא לא נרגש שם. הוא בא בימי אמו לומד כל התורה כולו, בוודאי זה הנשמה לומד כל התורה, אבל זה נרגש בגוף של העובר, בוודאי שלא, הוא הרי עדיין בבטן אמו, גם הנפש החיונית עוד לא נרגש אצלו בכלל. הוא מתחיל להיות חי רק כשהוא יוצא לאוויר העולם. כן, קודם יש עוד דופק והכל, אבל זה לא אותו סוג חיות בכלל הרי. אלא מה? אז הנשמה בוודאי קיימת, אבל היא עוד לא נרגשת בתוך הגוף. זה הכוונה, היא לא נכנסת לתוך הגוף. כשתינוק, ילד, יהודי נולד, בוודאי יש לו נשמה אלוקית. איפה יש את הנשמה אלוקית? זה גם בתוך הגוף. אבל זה לא נקרא שהוא נכנס בתוכו. הכוונה הוא עוד לא התחבר בו בפנימיות. מתי זה מתחבר בו בפנימיות? זה מבא מצווה, ולכן אז הוא נהיה מחויב בכל המצוות. מתי זה תחילת הכניסה? אז זה בברית מילה, למה בברית מילה? בברית מילה אי אפשר להגיד שהנשמה עוד לא נרגשת בתוך הגוף עד הרבה. תחילת הכניסה של הנפש אלוקית עכשיו ניכר בגוף גשמי החיבור של הקדוש ברוך על ידי מצווה. נכון, המצווה זה האבא ימול, אבל זה מצווה על התינוק הרי, למול את התינוק. אז נעשה מצווה עם הגוף שלו בין שמן הסיומים. אז כאן באותו רגע הנשמה שלו נכנסה, כנה נרגשת באיזשהו שייכות פנימית עם הגוף. טוב, זה דרך אגב, מציין למטה, זה השיחה בחלק י', מי שרוצה לבדוק שמה. וכאן יש גם תוספת ביו בדברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שתחילת כניסת נפש זו דקדושה. מתי מתחיל החיבור בין הרוחניס לגשמיס? מתי מתחיל הכניסה, ההתחברות בין הנשמה לגוף, שהנשמה כבר קיימת קודם, מתי נכנסת, כוונה מתחברת, נעשה ייחוד, זה במצוות מילה. לפיכך, כששם שהשושבינים שחתם וקלה הם איש ואישה, כי עניינם הוא לסייע בקירו וייחוד ביניהם, השושבין מצד החתם והשושבין מצד הקלה, על דרך זו בשורש עניין החיבור בין איש ואישו, הייחוד בין הקדוש ברוך הוא לישראל, שבא לידי גילוי בברית מילה, והדבר בא לידי ביטוי על פי מיניק ישראל בקוואטוס, בעת השושבינין, כאין השושבינין, שהם איש ואישה, שבתוכן שלהם, ועניינם ברוחניות, האיש מרמז על השושבין מצד המלך, מצד הקדוש ברוך הוא, והאישה מרמזת על שושבין דמטרוניסה מצד ישראל. וזה הכוונה מנהג ישראל תוירו היא, שהמנהג של שושבין בברית מילה, זה תורה מלשון הוראה, זה הוראה על כל עניין של ברית מילה. שזה שלוקחים שושבינים בברית, אז זה הוראה שמהו התוכן פנימי של ברית מילה, החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל באופן של ייחוד בין הקדוש ברוך הוא והאלוקות עם היהודים. ועד שזה חודר אפילו לגוף הגשמי שלו. ולכן זה ממש כמו העניין החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל בעת של מתן תורה. ולכן כמו במתן תורה היה שושבין מלמעלה ושושבין דמטרוניתא, אז על דרך זה גם בברית מילה מביאים את התינוק על ידי שושבינן. כמו שושבינן, האקוואטור, האיש והאישה, שזה בא לרמץ שגם ברית מילה זה כמו העניין של מתן תורה, שנעשה כאן המשוך את הלוקות מלמעלה, אז יש האיש זה שושבינן דמלכה, ויש את הקוואטרים, שזה כמו שהוא שווינה דמטרוניטה, להראות שעל ידי ברית מילה נעשה גם עלייה של היהודי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן גם בברית מילה צריכה להיות כמו בשושבינים באיסא חסנא, איש ואישה דווקא. ועל פי זה מובן גם הטעם ששמחה היא עניין עיקרי בברית מילה כמו בחתונה, מה שלא מצינו דוגמתו הם כל כך בשעה מצוות. אף שבכל מצוות הרי נצטווינו יבדו את השם בשמחה, אבל בברית מילה יש עוד יותר הדגשה לעניין שצריך להיות מתוך שמחה דווקא. מקודם הרי למדנו למה בחתונה יש דווקא שמחה יתרה, כי כשנעשה חידוש דבר ונעשה ייחוד של שתי דברים שהתרחקו, אז זה גורם שמחה גדולה. וזה הנקודה גם הרי של ברית מילה. בברית מילה זה תחילה כניס את הנפש שלי כיס, כאן מתחיל העניין של הייחוד והחיבור בין הקודש ברוך הוא לבין היהודי. אז גם כאן מודגש העניין השמחה יותר מבשאר הדברים. ולכן על האב שבכל המצווה כתוב שצריך להיות מתוך שמחה כי יבדו את השם בשמחו, אבל ההדגשה המיוחדת בעניין של ברית מילה, כמו שדעשו רזל על הפסוק שסעס אנוכי על אמרסכו, שזה הולך על מצווה סמילה, ובגמרה הייתה שמפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שזה גם הטעם שמלין את התינוק בן 8 ימים. הגמרא אומרת למה עושים ברית מילה לתינוק ב8 ימים? אומרת הגמרא כדי שכולם יהיו שמחים. אז רואים מכאן שהשמחה זה עניין עיקרי במצווה של ברית מילה. ולכן עושים את זה ביום השמיני. אומרת הגמרא, מפני מה אמרה תורה מילו לשמנו, שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמו עצובים. ומדברי המפורשים עולה, שהדבר נלמד מזה שקבע כתוב מקומו של הציווי ביום השמיני מלא בשר אור לא עושה. בפרשה שלנו הרי אמרנו בתחילת השיחה שהמצווה של מילה כתוב באמצע הדינים של האישה אחרי לידה, ושם הרי כתוב שהאישה אחרי לידת זכר היא טמאה 7 ימים וביום אז אם הברית מילה היה באמצע 7 ימים אז כולם ישמחו בברית מילה, אבל אבא ואמא יכולים להיות עדיין עצובים. לכן קבע התורה מילה בשמיני, כדי להגיד לך, לכן אומרים המפרשים, כתוב המצווה של ברית מילה באמצע דיני האישה אחרי לידה, כדי להגיד שהטעם שמילה בשמיני, כדי שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמא עצובים, אלא מדברי המפורשים עולה שהדבר נלמד מזה שקבע כתוב מקומו של הציווי ביום השמיני ימי לבשר אור לא עושה, שבפרשתנו תקב לאחר גמר העניין של טומאת לידה שמסתיימות ב7 ימים. ולמה זה כל כך חשוב כולם יהיו שמחים? רואים מכאן עד כמה חשוב העניין של שמחה במצווה של ברית מילה. למה? לפי שעניין השמחה שמתעורר מצד עניין של התחדשות, כמו בחתונה שנפעל דבר חדש, שיעז הביש אבי ודבק באשתו והיו לבשר אחד, כנעל שבגלל החידוש שבדבר של חתונה, אז לכן זה קשור לשמחה גדולה. אז אותו עניין גם קיים בשלמות במצוות מילה, כי גם במצוות מילה הרי נפעל החיבור והייחוד הפנימי בין איש לאישו, בין הקודש ברוך הוא וישראל, בריצי בפסחם לבריס אילום. ולכן השמחה, לכן גם במצווה של ברית מילה חלק עיקרי בה זה עניין של שמחה. ויש למה שבנוגע לאישה הרי עד הרב, מאחר שכמן דמהי לדמיה נפעל הדבר תקף בעת הלידה שלו, ועל ידי קיום שתי המצוות הנ"ל פרורבו, שזה תכלית החתונה איש ואישו, ועל ידי קיום המצווה של מילה נזכה בקרוב ממש לגולת אמיתית ושלימה, ואז תהיה שלימות המילה ומול הוויה לקחו. השלימות של ברית מילה יהיה לעתיד לבוא, שאז יהיה לא רק המילה בבשרכם אלא גם ומול הוויה לקחו סלבובכו וסלבב זרחו, ויהיה אז השלימות של נישואין בין הקודש ישראל והקודש ברוך הוא, שנאמר כי בעלייך עושייך, ואזי יהיו השושבינים מישה וארון יהיה עמנו. וגם לעתיד לבוא, כשיהיה עוד הפעם חיבור בגלוי בין ישראל לבין הקודש ברוך הוא, אז גם יהיה השושבינים כמו מתנתרה מישה וארון עמנו. טוב, רבי הרא הוא מביא שהרי הוא מביא שעניין ברית מילה צריך להיות שמחה גדולה מצד החידוש שנעשה בחיבור בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא, מצד החידוש דבר. אבל בגמרא הפירוש הפשוט שיהיו שמחים גם ההורים, זה השמחה בכלל לא קשור לברית מילה, אלא הם עצובים יכול להיות בגלל שהאישה היא טמאה, וביום השמיני זה היום הראשון שהאישה היא כבר טהורה, לכן השמחה, אז זה בכלל לא קשור אבל השמחה לברית מילה. הבערה אומר הרבה, אבל בעצם זה באותו תוכן, למה? כי מה זה כל השמחה של ברית מילה שנעשה הייחוד, הדבר חידוש, ועל פי זה יובן הצור שגם אבי ואומו יהיו שמחים ולא עצובים, ועל אף שהעצבות שלהם לא שייכת למציס מילה, כי אם כי הם הרי אסורים בתשמיש, כי מכיוון שתוך עניין המילה לפי השיחה כאן זה אותו עניין כמו חתונה בין הקודש ברוך הוא לבין בני ישראל, וגם החתונה בין איש ואיש זה גם כמו מתן תורה, אז הרי עניין המילה זה כמו חתונה, זה ייחוד של איש ואיש או קודש ברוך הוא עם בני ישראל, אז לכן כך צריך להיות גם באיש ואיש למטו, ששלמות עניין הנישואין ודובק באיש שבויו לבוס האחות בתולדות בנים ובנות. טוב, זה מה...